שלום לכם אהובה, ידידיי מוריי ורבותיי. השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ממורתי שהחיו, ולזכות משה יצחק בן מלכה, שאין לחנה בת מלכה, מרדכי אליאור בן יוסף הלוי. אנחנו נדבר בשיעור הזה על התאבדות במלחמה, ואם רוצים שאני אמסור שיעור בזכות אדם מסוים או אנשים מסוימים, אפשר ליצור איתי קשר. השיעור יהיה מבוסס על הספר היקר כי תצא למלחמה. מסע ההתאבדות המפורסם ביותר במהלך מלחמות עם ישראל הוא התאבדות ההמונית של לוחמי מצדה בתקופת המרד הגדול בימי חורבן בית שני. מצדה שנבנתה במקור על ידי המלך הורדוס כמאה שעה לפני חורבן הבית, הייתה מבצר מוגן היטב שבו נאגרה אספקה רבה, והרומאים התקשו מאוד לכבוש אותו. אולם בסופו של דבר הצליחו הרומאים לפרוץ למקום ועמדו לנצח את מגיניו שהסתתרו שם עם נשיהם וילדיהם. באותה שעה, על פי המסופר בספרו של יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים, קם מנהיג המורדים שבמצדה, אלעזר בן יאיר, והציע בפני האנשים להתאבד באופן המוני, על מנת לחסוך את הסבל וההשפלה שבלקיחת הלוחמים ומשפחותיהם בשבי. ואלו היו דבריו, ומה אמרה מוסגר, כשהייתי ילד קטן, לפני אולי 40 שנה, אולי קצת פחות, אני זוכר היה סרט בטלוויזיה שראיתי את הסיפור על מצדה. אז באמת כתבו על פי, יש מחלוקת גדולה אם אכן זה קרה, אבל ככה מסופר, שכך אמר רבי אלעזר בן יאיר: הוי אנשים גיבורי חייל, הימני אז קיבלנו עלינו לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם ובאמת באמת ובצדק. והנה הגיע שעה מצווה עלינו להשלים, השעה מצווה עלינו להשלים בפועל חפינו את מסת נפשנו, ואל נעתה בשעה זאת קלון עלינו, אחרי אשר בחלה נפשנו בעבדות שאין בה סכנה. לא נבחר לנו הפעם חיי עבדות עם שפטים נוראים, והן זה יהיה חלקנו מאת הרומאים אם ניפול חיים בידם. כי הנה אנחנו היינו הראשונים להרים יד בהם, ואנחנו נשארנו האחרונים להילחם איתם. והנה אני חושב כי צדקה עשה איתנו אלוקים בתיתו בידינו למות מוות גיבורים, בני חורים כאשר לא היה לאל ידי יד אחינו, אשר בא מפלתם כחטף. והנה גלוי וידוע לפנינו כי מחר יבוא עידנו, אך הרשות נתונה לנו לבחור מוות גיבורים. אנו מחמדי עינינו יחד, הן יבצר מנהיבים לני את עצתנו זאת, אף כי כל חפצם הוא לתפסנו חיים, וגם ממנו יבצר לנצח אותם במלחמה. ואומנם מתחילה לעת אשר קמנו ללחם בעד חירותנו ותלאות רבות מצאונו מידי אחינו, ועוד גדולות מאלו מידי אויבינו, אולי אז היה עלינו לתכן את רוח אלוקים ולהבין, כי חתם את גזר דינו על היהודים אשר אהב לפנים. התבוננו וראו, הנה הרה לנו אלוקים, כי כל ביטחוננו היה הבל וטוב, הביאו עלינו צרה נורא להוביש את תקוותינו הטובות. כי תכונת מסגב המבצר הייתה לנו לישועה, ועם כל הלחם הנמצא בידינו לסובע, כל הלחם הנמצא בידינו לסובע, והמון הנשק הגדול וכל הכבודה הרבה והעצומה, בושנו מכל תקוותינו, ולא נוכל להציל נפשנו. אין זה כי אם יד האלוקים עשתה זאת, הן לא במקרה הפכה אש הנטויה לקראת האויב את פניה על החומה אשר הקימו ידינו. רק עוד עבירה היא גמול חטאותינו הרבות אשר חטאנו במשובה ובזדון לאחינו בני עמנו. ואמנם על הדברים האלו לנו לתת דין וחשבון, לא לפני הרומאים אויבי נפשנו, כי אם לפני אלוקים ונוח יהיה לנו משפטו ומשפט השונאים. על כן תמותנה נא נשינו בטרם נטמאו, ימותו נא בנינו בטרם תמו תם עבדות, ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב ומה יפה יהיה בנושאנו את חירותנו עלי קבר, ולפני מותנו נשחית באש את הרכוש ואת המבצר. ויודע אני נכונה כי יתעצבו הרומאים אל ליבם, אם לא יתפסונו חיים, ויבושו מתקוותם למצוא שלל, רק את הצידה נשאיר להם, למען תהיה לידה אחרי מותנו, כי לא ספנו ברעב ובמחסור, כי אם בחרנו במוות מחיי עבדות, כאשר קיבלנו עלינו מראש. בקיצור הוא אומר, אנחנו לא רוצים שהם יתאמו את נשותינו, אנחנו לא רוצים לסבור מהם שיענו אותנו. אז אנחנו קודם נהרוג את עצמנו, נתאבד. ואכן קיבלו הלוחמים את עצתו והתאבדו בהמוניהם, על מנת לא ליפול בידי הרומאים מעשה התאבדות זה, אם כי הוא המפורסם ביותר, לא היה מעשה התאבדות ההמוני היחיד בתקופת בית שני והמרד הגדול. מנחם שטרן במאמרו התאבדותם של אלעזר בן יאיר ואנשי אנשיו במצדה, הביא מקרים נוספים של התאבדויות כאלו באותה תקופה. התאבדותם של מגיני יודפת שבי גליל, 5,000 מאנשי גמלה שבגולן ששליחו את עצמם מעיר לגי בית כיבוש העיר בידי הרומאים. התאבדות חלק ממגיני ירושלים בזמן שריפת בית המקדש ועוד. לאחר קום המדינה התפרסם מעשהו של אורי אילן, שנתפס עם עוד כמה לוחמים בעת פעולת מודיעין מעבר לגבול הסורי, וביום י"ט בטבת תשט"ו 1955 תלה את עצמו בתא כלאו, כיוון שחשש שהוא עלול להישבר במהלך העינויים ולגלות סודות צבאיים. מעשים אלו של, אגב, אורי אילן היה נכדו של מרן הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל. מעשים אלו של לוחמי מצדה ולוחמים מקומות אחרים, שיהיו אנשים יראי שמיים, כפי שמשתקף מנאומו של אלעזר, שצדיק עליו את הדין מעת הקדוש ברוך הוא עומד כבר שנים רבות ויכוח לוהט. האם נהגו אלעזר ולוחמיו כשורה, כשעדיפו למות מאשר ליפול בשבי? או שמא דווקא עברו על איסור חמור כשפגעו במו ידיהם בקדושת החיים? אנחנו נשתדל לעסוק בנושא מנקודת מבט הלכתית, והיא האם ובאילו תנאים מותרת התאבדות בזמן המלחמה. האיסור לאדם לבית עצמו לדעת מופיע במדרש רבה, ואך את דמכם לנפשותיכם את ראש, מיד כל חיה דרשנו, ומיד האדם מיד איש אחיו את ראש את נפש האדם. וכך אומר המדרש על הפסוק הזה, אך להביא את החונק עצמו. דברים דומים מופיעים בגמרא בבבא קמא דתניא, ואך את דמכם לנפשותיכם את ראש. רבי אלעזר אומר, מיד נפשותיכם את ראש את דמכם. מכאן הגמרא לומדת שאסור לאדם לחבול בעצמו. רבי סעדיה גאון בספרו אמונות ודעות ואמר י' פרק י' כותב מפורשות שהאיסור נאמר אך במקרה של צרה, וזו גם הסיבה שהקדוש ברוך הוא נטע בלב האדם אהבה עצמית. והאדם הצדיק לא יאהב חיי העולם הזה, כי אם בעבור שהיא מדרגה יגיע בה ויעלה ממנו לעולם הבא, לא בעבור עצמה. ולא נתנה אהבתה בלב האדם, כי אם שלא ימית את עצמו כשתבוא עליו צרה, כמו שנאמר, ואך את דמכם לנפשותיכם את ראש. הרמב״ם בהלכות רוצח, פרק ב', הלכות ב' וג', הביא את איסור ההתאבדות להלכה. ודבריו מדובר באיסור את שיחה, וכן הורג את עצמו, כל אחד מאלו שופך דמים ובבון הריגה בידו. וחייב מיטה לשמיים ואין במיטת בית דין. ומניין ש... כן הוא הדין, שראי הוא אומר, אך את דמכם לנפשותיכם את ראש. זה הורג עצמו. ופירוש נאמר לשון דרישה, רדינה מסור לשמיים. חומרת המעשה של מאבד עצמו לדעת גדולה עד כדי כך, שההלכה נפסק בשולחן ערוך שאין מטבלים על מי שעשה כן. המאבד עצמו לדעת, אין מתסכים עמו לכל דבר, ואין מטבלים עליו, ואין מספידים אותו, ולא קוראין ולא חולצין. למרות החומרה הגדולה של מעשה התאבדות, מצאנו במלחמת ישראל, מלחמות ישראל, בתקופת התנ״ך ולאחריה, מעשה התאבדות בעת המלחמה. המקרה ידוע, שאול המלך, ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאוהו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים, ויאמר שאול לנושא חיליו, שלוף חרבך ודקרי ניבה, פן יבוא הרעילים האלו ודקרוני, ותעללו בי ולא אבה נושא חיליו, כי הרי מאוד ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. שאול המלך עומד להתפס, מחמת פחדו פן יתעללו בו, ביקש מנושא כליו להרוג אותו. לאחר שהנושא כלים סירב לעשות זאת, לקח שאול המלך בעצמו את חרבו ונפל עליה. ואמנם חזר במדרש רבה, סייגו את האיסור להתאבד, ואומרים יכול כשאול, תמוד לומר אך. ומשמע מדבריהם, שעקב הנסיבות המיוחדות של מלחמה, שאול נהג כשורה כשהחליט להתאבד. אלא שהמדרש לא הסביר לנו מדוע המקרה של שאול היה שונה מהאיסור הרגיל. ביפי תואר על המדרש הביא סיבה לחלק בין התאבדותו של שאול להתאבדות רגילה. והאח בא למעט את שאול אשר ידע שוודאי ימות, כבר נאמר לו מחר אתה בניך אימי, אבל אחרים גם אם אויביו יקיפוהו וחבר חדם מונחת על צוואריו, אסור לו לטרוף את נפשו באפו, ולא ימנע עצמו מן הרחמים. כי הקדוש ברוך הוא יציל בחסדו גם הלקוחים למוות ומטיל ומתים להרג. עד כאן מדברי היפי תואר. מדבריו עולה שהמקרה ששאול הוא חריג, בכך שהוא כבר ידע בנבואה שעומד למות, שידע ודאי שימות כלשונו, כי כבר נאמר לו מחר אתה בבניך אימי, והתאבדות נועדה להציל אותו מייסורים. אולם באופן רגיל אסור להתאבד אפילו במלחמה, ואפילו כשנראה שהמוות קרוב הוא ודאי, כי הקדוש ברוך הוא עשוי להציל את אותו אדם בסופו של דבר. לעומת זאת הרב מנחם קשר בספרו תורה שלמה הביא בהערות שם על המדרש בשם ספר חמדת ימים, שמורים עליה מדובר בפסוק כבר פגעו בשאול המלך בחץ, והתאבדות שלו נועדה רק לקרב את מיטתו מפחד האיסורים. אומנם מדברי הרד"ק בפירושו לשמואל פרק א' פסוק י' משהו שאול עוד לא נפגע, עליה קרוב להיפגע, כותב כי לא היה יכול לחיות שהיה פרשים מסיגו ויהיו קרובים לבוא אליו ויהרגו. אך גם הרד"ק עצמו בפירוש לשמואל למד א' ד' כתב שמטרת ההתאבדות הייתה על מנת להימנע מייסורים. ודקרוני ותעלו בי בהורגם אותי דקירות הרבה דרך נקמה וביזיון. הסבר אחר שמובא בתורה שלמה הוא ששאול חשש פן יעבירו הפלישתים על דתו. ועל כן ההתאבדות הותרה לו. הסבר זה מבוסס על המובא בפירוש דעת זקנים מבעלי התוספות על התורה. אז הרע לחונק עצמו, ואמרו בראשית רבה יכול אפילו כחנניה מישאל וזריה, תמוד אמר אך, פירוש, יכול אפילו כמו אלו שמסרו עצמן לקידוש השם, שלא יוכל לחבול בעצמו אם הוא יראה שלא יוכל בעצמו לעמוד בניסיון, תמוד לומר אך, כי בשעת השמד יכול למסור עצמו למיטה ולהרוג עצמו. וכן בשאול בן קיש שאמר לנערו שלוף חרבך ודקרני בה, תמוד לומר אך, שאם יראה אדם שם יעשו לו ייסורים קשים שלא יוכל לסבור ולעמוד בניסיון, שיכול להרוג את עצמו, מכאן מבין ראיה אותם ששוחטים התינוק בשעת הגזרה. הסברים אלו נכונים לכל אדם בית מלחמה, ולאו דווקא למקרה המיוחד ששאול המלך. אז להימנע מייסורים, להימנע מעבירה, הותר להרוג את עצמו. אמנם בהמשך הובא בדעת זקנים מבעלי התוספות פירוש נוסף. ולפיו שאול נהג שלא כשורה כשיבט עצמו לדעת. ויש 20 מפרשים כן יכול ככה עניין בשביל חבריו שכבר נמסרו למיטה, תמוד לומר אך, אבל אינו יכול להרוג את עצמו. יכול כשהוא שמסר עצמו למיטה, תמוד לומר אך, פירוש שאינו יכול לחבור בעצמו כלל, ושאור שלא ברשות חכמים עשה. ומעשה ברב אחד ששחט הרבה תינוקות בשעת השמד, כי הירב שיעבירו מלדת, וירב אחרי דימו, והכועס עליו ביותר, וקרוא רוצח, והוא לא היה חושש. ואמר אותו רב, אם כתברה יארג אותו רב במיטה משונה. וכן היה שתפסו גויים, והיו פושטים אורו ונותנים חול בין האור והבשר. ואחר כך נתבטלה הגזרה. ואם לא שחט אותם תינוקות, היו ניצולים. פירוש זה דומה לפירוש שאינו אשר יפה תואר שמת אסור לאדם בבית עצמו לדעת אף מחשש איסורים, שכן תמיד יש אפשרות להינצל. הפירושים הנעל שראינו נחלקו בשאלה מותר לאדם לבית עצמו לדעת בית המלחמה. אם כן, מה הסיבה לאתר? החשש מאיסורים או שמה דווקא חשש מהעברה על הדעת? בירקות שמוני על שמואל א' רמז קוף ממה לפנירה שמקרה של שאול לא רק שהייתה היתר בדבר אלא הייתה זו מעלה גדולה עד כדי כך שהביא אותו לחיי עולם הבא. שמואל נתנבא לחייו ולאחר מיטתו שאמר שמואל לשאול, אם אתה שומע לעצתי ליפול בחרב תהי מיטתך כפרה עליך ויהיה גורלך עמי במקום שאני שרוי שם. ושמע שאול לעצתו ונרק הוא בנב אמו שיהיה חלקו עם שמואל הנביא שנאמר עמי עמי במחיצתי. עד כאן מדברי המדרש. אמנם מדובר כאן מנבואה שקיבל שאול, אולם משמע שהתאבדותו בקרב הייתה בתור כפרה על עוונותיו ומשווה שנחשבה למצווה. מדרש רבה בעיקר חבב זין מופיע המדרש באופן מעט שונה, בו שמואל לא הציע לשאול להפיל לעצמו על חרב אלא הסביר לו שיכול לברוח מהקרב ולנצל על שם יבחר לצאת לקרב, סופו שימות הוא בניו אך יזכה לעולם הבא בחלקו של שמואל הנביא. הרב גורן במאמרו שאלה ותשובה בנידון גיבורי מצדה הסתפק אם המדרשים אלו חוקים, ושגם המדרש הראשון אין כוונתו ששמואל הציע לשאול ליפול על חרבו, אלא כבמדרש השני הציע לו לצאת לקרב אף סופו יהיה שיפול בחרב. הרב גורן במאמרו הביא הוכחה נוספת מחזל לכך שאול המלך נהג כשורה כשיבט עצמו לדעת, שאין הגמרא ביבמות אומרת שאחת הסיבות לרעב שהיה בימי דוד המלך הייתה ששאול המלך לא הוספד כהלכה בידי עם ישראל. כפי שראינו לאל, דינו של לבד עצמו לדעת הוא שאין מספידים אותו, ואם יונש משמע בכך שלא הספידו את שאול כמו שצריך, מוכח שדינו שונה מאבד עצמו לדעת, והתאבדותו הייתה צודק מוצדקת. אלא שמצאנו בחזל מקור אחר בורים שאסור לאדם לאבד עצמו לדעת, אפילו לקרב את מיטתו כשידוע באופן ודאי שימות, אמנת להימנע מייסורים. הגמרא בעבודה זרה מספרת לנו על הריגתו של רבי חנינה בן טרדיון. מצאו לרבי חנינה בן טרדיון שהיושב ועוסק בתורה מכיר קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו וקרחו בספר תורה וקיפו בחבילי זמורות וציטו בהם האור והפיעו ספוגים של צמר ושראום במים וניחום על לגבור כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרו לו תלמידה וכולי, אף אתה פתח פיך ותיכנס בחייש. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואי יחבל הוא בעצמו. אמר לו קלצטונירי ממונה עליו רשי, רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגים של צמר מעל ליבך, אתה מביאני לחיי עולם הבא. אמר לו הן, הישבע לי נשבע לו, מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגים של צמר מעל ליבו. יצא נשמתו במהרה, אף הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצא בת כה ואמרה רבי חנינה בן טרדיון וקלצנטורנירי, מזומנים הם לחיי העולם הבא. לכאורה רואים משם שאסור לאדם לבית עצמו לדעת אפילו כשהוא מתייסר. בכל שמותר לו הוא לבקש מגוי שיקרב את מיטתו. התוספות שם הסבירו מתי בכל זאת מותר לאדם לבית עצמו לדעת. אמר רבינו תם, דרך שיראים פן יעבירו מובדי כוכבים לעבירה, כמו נעדי איסורים שלא יוכל לעמוד בהם, אז הוא מצווה לחבר בעצמו. זאת אומרת שאם מטרת האיסורים היא לגרום לאדם לעבור על הטוב וחושש שלא יעמוד בכך, מותר לו לבית עצמו לדעת, אך כאשר אין מטרת האיסורים לגרום לאדם לעבור על דתו, הוא אינו ראשי לבית עצמו לדעת. והריטב"א מסביר על פי זה שגם שאול המלך עצמו התאבד לא מחמת האיסורים, אלא שירא שהפלישתים יסרו ויעבירו על דתו. כפי שראינו בפירוש מדעת זקן עם בעלי התוספות. עולה מכאן שיש שלוש שיטות בהסבר דברי חז"ל על התאבדות בעת המלחמה. כל התאבדות אסורה, גם התאבדותו של שאול המלך הייתה שלא כדין, או שלא הייתה כדין, אבל רק עקב העובדה שקיבל נבואה מפורשת שהוא ימות. ב' מותר לאדם להביא את עצמו לדעת בית המלחמה כשהוא רואה שהוא יכול לעמוד בייסורים. ג' אסור לאבד עצמו לדעת מחמת ייסורים, אלא אם כן מתת ייסורים לגרום לאדם לעבור על דתו, והוא חושש שלא יהיה מסוגל לעמוד בכך. הרמב"ן בספרו תורת האדם דן בגדרים של מאבד עצמו לדעת שאין מספידים אותו וכתב. הם מצינו בגדול שבית עצמו לדעת מפני האונס שמספידים אותו, כאן שאול מלך ישראל שבית עצמו, אלא שהיה עיבודו מותר לו. אומרים בראשית רבה, אך אתמכם לנפשותכם, דמכם לנפשותכם את ראש, ויד נפשותכם את ראש את דמכם. יכול אפילו נרדף כשאול, תמוד לומר אך. לפיכך לא היה בכלל מבית עצמו לדעת, וננשו עליו כשלא הספידו כראוי. אמרים ביבמות ויאמר השם על שאול ועל בית הדמים, על שאול שלא נספד כהלכה וכו'. מרמב"ן עולה שהתאבדותו של שאול הייתה מותרת מכיוון שהוא נחשב לאנוס, ואין זה בגדר מבית עצמו לדעת שעושה זאת בכוונה תחילה. אשר רמב"ן לא ביאר לנו מה היה בדיוק אונסו של שאול שבעתיו הייתה התאבדות מותרת. דברי הרמב"ן פסקו גם הטור והשולחן ערוך ביורה דעה, וכן גדול המבט עצמו לדעת והוא אנוס כשאול המלך, אין מונים ממנו דבר. השח הסביר שהאונס היה שרק את עצמו לפי שרה שהפלישתים יעשו בו כרצונם ויהרגו. מדבריו משמע שיתר לבית עצמו לדעת מחמת יישום אינו גבל הרגע בו האדם חושש שווים יגרמו לו לעבור על דתו, אלא בכל מקום שחושש הוא עלול לסבול ייסורים קשים שמעלה ירג לאחריהם, הותר לו בית עצמו לדעת. כך גם ניתן להבין משות הראש, בישות בסמים ראש המיוחס לראש, ויש אומרים שמיוחס למזייף, שנשאל אדם אחד חסר לחם וחשוף שט, שאמר בפני שניים שמאס בחייו ובית עצמו לדעת עם ראשים קרוביו לטבל עליו, וישיב חליל לדון האיש הזה לרעה. כבר אמרו דרש רבה אחת תמכן לנו שתכם את ראש יכול כשהוא בן קיש, תמוד לומר אך, ושאול היה רק מתיירי פן יתעלו בו הפלישתים, ולא תאמר דווקא הטם שיירי שישלחו בביזיון גדול להתקלס בישראל ויהיה חילול השם בדבר, לא כי על הכל שעשה מריבוי צורותיו דאגות ויסורים העוני גמור אין כאן ייחוש. אמנם כבר ירצו הורים רבים על ייחוסו של הספר בסמים ראש לראש, וחתם סופר הוכיח מתשובה שלו זה הספר מזויף, שלא ייתכן שרש אומר דברים כאלו שמותר לאדם לאבד את עצמו לדעת. אם יהיו לו צרות, דאגות, ייסורים, וכן לא ניתן להביא שם ראיה לפסיקת ההלכה. למרות זאת אמר שם בתשובותיו נשאל ואנשים רמי אמר שבוטל הרפתיר מצב יסים ועוני בזיון עבדו את עצמם לדעת, וקיבל להלכה דברי הבסמים ראש, שזה נכלל בגדר מבית עצמו לדעת מתוך אונס כשאול המלך. ומה דברי השח מביא הבך? דברי הבך עולה כפירוש התוספות והריטווה, שרק מי שחושש שלא יעמוד ביסורים ויעבור על דתו, מותר לבית עצמו לדעת, וזו הייתה הסיבה לתבדותו של שאול. המערשל, בבקם הפרק ח' סימן נ"ט בים של שלמה, חולק, ודעתו אסור אדם לבית עצמו לדעת מחמת ייסורים, אפילו יהיה חושש שלא יוכל לעמוד בהם ויעבור על דתו. בנראה הוא כותב, אפילו אם נתפס בידי גויים, הוא מתירה שלא יענו אותו עד שיעבוד עבודה זרה, מקום קום לא ימית עצמו ויסבור קונים לפי כוחו, והבא ליתר מסיים לו, ואולי יכול לקבל עינויים. לדעת המערשל, הסיבה לשרשו לוטה להרוג את עצמו הייתה אחרת, כי הוא חשש שאם לא ימית עצמו ינסו אנשים הים להציל אותו כדי להצילו מייסורים. וכיוון שבכל מקרה נגזרה הגזרה שימות, הם לא יצליחו, הדבר יגרום למיטת אנשים רבים, ומשום פיקוח נפש הרבים מותר לאדם להציל למיט את עצמו. הסבר אחר הוא שהעובדה שתופסים ומענים את מלך ישראל לא חילול השם, חיילים מותר לשאול למיט עצמו, מה שאין כן לאדם רגיל. הבן ישחי כותב אפשרות אחרת, שתרשו לו הייתה ודאות שימות, ודווקא שם מותר לאדם לפית עצמו ולדעת על מנת להנצל מייסורים. תהת המובד שהוגד לו קודם הלילה פשמו על הנביא ילב לשם של המחר ימות, הנה כבר ירו בו חיצים וידע שלא נשאר בו תקווה לחיות, וכן רצה שזה העומד אצלו ימיתו שלא יתעלו בו פלישתים למיתו באכזריות וייסורים משונים. משמע שאם יש אפילו סיכוי קטן להינצל אסור לאבם לבית עצמו לדעת. הרב אפרים אושרי, שהיה רבה של קובנה שבליטה בזמן השואה, חיבר לאחר שניצל מגיע הריגה את ספר השו"ת שלו ממעמקים, ובשאלות ותשובות מתקופות השואה היומה. בחלק א' בסימן ו' הוא דן בשאלה איומה ונוראה. ביום ו' מר חשבן שנת תש"ב, יומיים לפני החורבן הנורא של גטו קובנה, שעה של עינינו הובלו כ10,000 איש, אנשים נשים וטף לאחריהם לתווך, וכל אחד מיושבי הגטו ציפה לקץ המר, עת שזה רוע הרשע של הזידים הארורים תונף עליו באכזריות ותכלית אומר ארץ החיים. אז בשעה תרופה זו בא אליי בעל הבית אחד מנכבדי הרי יגבה בהנחתו ודמתו על לחיו. וברוב שיחו אמר לי כי נפשו היא בשאלתו כי איכך יוכל לראות ברע אשר ימצא את משפחתו. אשתו ובניו ובני בניו שיתכן מאוד שיתהפכו לנגד עיניו כדי להגדיל את צערו וייסוריו. שרי הרוצרים הגרמנים מנהגם היה לתנג על הייסורים והצער של קורבנותיהם. ולכן הם נוהגים להרוג את הבנים לעיני אבותיהם, ואת הנשים לעיני בעליהם. רק אחרי שהיו משיבים, מסביעים את זעפת חמת הרצח שבתוכם, שרדחה בקרבם, ונפשם התענגה על זעקת המעונים והמומתים, רק אז היו שולחים יד בראשי המשפחה. ולכן מכיוון שהם בכוחו לעמוד בפני ייסורי הנפשות האהובות ויקרות לו מכל יקר, ובלי ספק שליבו יתפלץ בקרבו ונפשות תצא ממנו בראותו זאת, וזאת שאלתו אם מותר לו לקרב את קיצו ולשלוח יד בנפשו אשר לא כדת, ובת שלו יראה בעיניו באובדן בני ביתו. בנוסף לזה הוא עצמו לא יומת במיטה משונה תוך ייסורים גדולים על ידי הרוצרים הארורים, וגם יזכה לבוא לקבר ישראל בבית הקברות שבקובנה. הרב אושרי דן בשאלה נוראה ואיומה זו, והביא מחלוקת האם מותר אדם לבית עצמו לדעת מחמת ייסורים, או רק שהוא חושש שיעבירו על הדת. מסקנתו של הרב אושרי הייתה שמצד אחד ניתן ללמוד זכות, למד זכות ולהתיר את הדבר למי שחש שאיננו מסוגל לעמוד בייסורים. מצד שני אסור לפרסם ברבים פסק זה, שמכיוון שמתן היתר ציבורי להתאבדות יש בו משום חילול השם. שכן פירושו הודעה בכך שההמונים התייאשו מן ההצלה, וזו הייתה מטרתם של הנאצים, להכניס ייאוש בקרב היהודים. וכן הרב אושרי סיים את תשובתו במילים הבאות: היום יש לציין כאן בגאון כי לא היה בגיטו קובנה מקרי עיבוד לדעת. זולת שלושה אנשים שרוחם נפלה בקרבם, ויתר יושבי הגטו האמינו באמונה שלמה כי לא ייטוש השם אטמו ויאמר למשחית די. כולם האמינו בביאת המשיח ובכל יום חיכו לו שיבוא. הרב גורן במאמרו שהזכרנו הביא אף הוא את המקורות השונים בראשונים, ואילו מסקנותיו, בהם הוא קבל להלכה את כל השיטות שראינו לאל, בעניין המתר לאבד עצמו לדעת מצבים מסוימים. הנופל בידי האויב האכזרי שעומד להורגו בזמן המלחמה, ויראה שיקופו אותו תוך כדי איסורים לעבור על סוג עבירות כאלו שנצטווינו עלינו לרגע ולא לעבור, מצווה למות מיתת עצמו ולא ליפור ביד אויב. השם תפילתו בשבי האויב יביא לידי חילול השם, וייתן בידי אויב המציא להתפאר ולהתגדל בו, בסופו של דבר יהרגו אותו. מצווה גם כן למות בידי עצמו ולא ליפול בידי אויב. מעין מה שקרה לשאול המלך. כאשר קיים חשש שלפני המוות תוך כדי יישום בתעליות ינסה אויב לסחוט מן הידיעות ביטחוניות חשובות, שגם עלי מסירתם אנו מצווים למסור את הנפש, כי המוסר ידיעות כאלה לידי אויב נידון כרודף אחר חברו להורגו, לכן אמנות מזה הוא גם כן מצווה, וחייבים להרג על כך ולא לעבור. כאשר ירא מפני ייסורים נוראיים ביותר בנופלו בידי אויב לא קשר עם כפייה לדת ואויב הוא אכזרי, שוודאי ימיתו בסופו של דבר תוך כדי ייסורים שאין למות בהם, יש מתירים גם בזה למות בידי עצמו על מנת למנוע נפילתו בידי אויב. מעשים של אנשי מצדה ומקראו של שאול המלך ונושא כאליו נראה, מותר גם לבקש אחרים שיהרגו. כל שאין חשש לייסורים ממושכים כבדים מנסור במפופלו ביד אויב לא לכפייה לדת, ולא קיים חשש של התפרעות ומתן כבוד מדיני לאויב מנפלו לידם, וגם אין חשש לכפייה למסור דעות ביטחוניות לאויב, גם כאשר המתתו בידי אויב פתוחה, אסור לו להעמיד את עצמו וחייב לסמוך על רחמי שמיים. מעשה שהוא בנפלו החרבו היה על פי צו בנבואה, ומעשה הגבורה של לוחמי מצדה היה בהתאם להלכה המוקבלת בידינו על פי המדרש ושאר המקורות הנקוטים בידינו. בתגובה למאמרו של רב גורן פרסם בשנת תשכ"א הרב משה צבי נריה מאמר בשם אנשי התאבדות, התאבדות אנשי מצדה בהלכה, אחר שדן הרב נריה במקורות השונים והוכיח שמסקנותיו החד משמעיות של הרב גורן אינן ודאיות כפי שהוצגו. סיכם רב נריה שאף אם נאמר שהמצב של אנשי מצדה הצדיק מבחינה הלכתית את מעשה התאבדות, חייבים להסתייג מהנימוקים שנתן מפקדם אלעזר בן יאיר, אותם הבאנו בנאומו, מהם משתמע שמי שנלקחה חירותו של עם ישראל מותר לעם כולו לאבד את עצמו, לדעת שכן חוקי רותינו ציוו עלינו לשמור על קיומנו ועל חיינו גם בתנאי קנייה ושבי. כך סיים רב נריה את דבריו בהתייחסו לפסיקתו של הרב גורן. זה איפה פסק דין מוטעה ומסוכן, ויש להסתייג ממנו, כי נותן התורה ציווה עלינו את החיים וחי בהם בלא שימות בהם. לסיכום, אסור לאדם לאבד את עצמו לדעת, מדובר באביון חמור ביותר, ועושה כן אין מטבלים עליו. למרות זאת, מהפרשנות המקובלת בדברי חז"ל, עולה שתאבדותו של שאול בעת המלחמה מול הפלישתים הייתה יוצאת דופן ולא נחשבה לאיסור. למה היה מותר? יש שאומרים שזה הוראת שעה בנבואה, יש שכתבו שזה פחד שהיו מענים אותו, יש אומרים שהיו מעבירים אותו על דתו, ויש אומרים שזה היה גורם לעוד אחרים, הרבה אחרים שיפלו. יש אומרים שזה חילול השם בהשפלה של מלך. בכל אופן, ברור שהתאבדות אינה דרך המלך, וגם לעתים ניתן בדיעבד למצוא הצדקה למעשה שכזה במקרים מסוימים, בוודאי אין זו הדרכה כללית לרבים. נו, שלא נדע, ושנראה רק שמחות, ויש עוד מה לדבר בסוגיה הזאת, ואולי נחזור ונשנה פרק כאוב זה. שלום שלום.